אנחנו ממשיכים בפרק כ"ה. פסוק מה? למד א'? יפה, פסוק למד א'. ועשית מנורת זהב טהור, מקשה תעשה המנורה יריחה וקנה גביעה כפתורי הפרחיה מן היו. שישה קנים יוצאים מצידה, שלושה קנים מנורה מצידה האחד, ושלושה קנים מנורה מצידה השני, שלושה גביעים משוקדים בקנה האחד כפתור הפרח. ושלושה גביעים משוקדים בקנה האחד כפתור הפרח. כן, ששת הקנים היוצאים מן המנורה, ובמנורה ארבעה גביעים משוקדים כפתוריה ופרחיה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, לששת הקנים היוצאים מן המנורה, כפתורים וקנותם מן היהיו, כולה מקשה אחת זהב טהור, ועשית את הנרותיה שבעה, ולא את נרותיה ואירה לעבר פניה, ומלכה ומחתותיה זהב טהור, כי הזהב טהור עושה אותה, את כל הקנים האלה, ורבע עשית אותם אשר אתה מוראה בהר. כל הפסוקים האלה הם הפסוקים, כן, הנוגעים לעשיית המנורה. בשביל צריך מנורה? למה צריך מנורה? שיהיה אור. פשוט, נכון? אני נכנס למקום, כולו סגור ביריות, צריך אור. נכון? אז זה פשוט. השאלה היא למה צריך שתהיה, למה המשכן נעשה מתחתכלה באופן כזה שצריך להוסיף בו אור. וברור אם כן שלמנורה יש תפקיד מעבר לזה, תפקיד סמלי. והתפקיד של המנורה הוא לדבר על החוכמה. כלומר, מתוך קודש הקודשים פנימה, מקום ההתגלות, ישנה הערה שבאה מכוח האדם, לא מכוח ההתגלות, וזו החוכמה. נכון? רק שגם החוכמה היא בתוך הקודש פנימה. כלומר, יש ערך של קדושה בחוכמה של האדם, ויש שם כמה פרטים חשובים לדעת. קודם כל, זה שיש מנורה ויש לה שישה קנים. אז החלק הנקרא מנורה, מה הוא? החלק האמצעי. הוא הנקרא מנורה. כן? ובמנורה ארבעה גביעים. זאת אומרת, החלק האמצעי הוא המנורה, וכל השאר רק מצטרף. הנר האמצעי מכונה בשם נר מערבי. כן? ככה הוא נקרא. נר מערבי. כן, כי הוא פונה אל צד המערב. נשאלת השאלה, אבל כולם פונים אל צד המערב, לא? איך הנר הזה הוא מערבי? כן, מה? השלהבת. כלומר, הרי הנרות מונחים על גבי המנורה, ואפשר להזיז אותם, ואז אפשר לומר, השלהבת פונה יותר פנימה אל כיוון המערב, ולכן זה נקרא נר המערבי. יש אפשרות נוספת, לקבל את שיטתו, של רבנו סעדיה גאון. אומנם היא לא מפורסמת השיטה הזאת, אבל יש בה הרבה היגיון. והיא שאתם רגילים לראות מנורה כאילו שזה דף, נכון? כמו בליד הכנסת. יש קנה באמצע, יש ככה שישה קנים בצדים, זה הכל ישר כמו דף. מי אמר? אולי אפשר לומר שהמנורה מעוגלת. ואז יש לך חצי מעגל, ואז הנר היותר רחוק הוא באמת מערבי, וכל השאר מזרחי. הכי פשוט, לא? זה גם הגיוני. למה לעשות מנורה ככה, קנים אחד ליד השני? מדוע לא לעשות מעוגל? מה אתה אומר?
יש הרבה... נכון, הרב מוצר בצורה אחת, ויש
צורה... יש שתי דעות, יש שתי דעות. יש הדעה של הרבי מלובביץ', ויש השיטה של כל השאר. השיטה של הרבי מלובביץ', היא שהקנים של המנורה היו ישרים. על סמך מה? על סמך ציור שצייר הרמב״ם את המנורה בפירוש המשנה, ושם הרמב״ם מצייר את המנורה בקווים ישרים. אבל אין מזה שום הוכחה, לכאורה. כן? למרות שהרבי מלובביץ' רצה לבנות מזה כל מיני שיטות על פי הסוד וכו', אבל האמת ההיסטורית היא בוודאי לא כך, נמצאו בחפירות ארכיאולוגיות. מתחת לישיבת הכותל, בתים של כהנים מתקופת בית שני. וכהנים אלה, שם יש בכל חדר מקווה ואמבטיה, והכהנים האלה היו כל יום מגיעים למקדש. יש שם ציור של המזבח שבמקדש, ויש שם ציור של המנורה. של מישהו, מי שצייר את זה, ראה את זה, הוא שמע ממישהו שראה את זה, והמנורה שם היא מעוגלת. כן? בלי קשר לקשת של טיטוס, שעל זה אפשר להתווכח, מה זה המנורה שהם לקחו. אבל המנורה הזאת שמה שמונחת שמה בצידו של מזבח, ברור שהיא המנורה שהכהנים ראו. ולכן במכון המקדש הוחלט כשהם עשו את מנורת הזהב לעשות אותה מעוגלת, למרות שכשהם עשו מנורה מכסף עשו אותה עם קווים ישרים. כן.
שער טיטוס, אפשר בכלל
להתייחס לו כ... שער טיטוס הוא מקור, מקור שגורם לשאלה, אבל השאלה היא איזה מנורה הם שדדו שם, היו עוד כמה מנורות במקדש. כן? במיוחד שהחלק התחתי שם של המנורה שבקשת טיטוס, הוא לא נראה תואם את ההלכה בכלל, ושם יש לו מוטיבים אליליים בכלל, אז יכול להיות בכלל שהמנורה נשברה והם שמו משהו אחר מתחתה, וזה אפשר לדעת. בסדר? אבל לגבי ה... ולמרות שזה המנורה שמופיע על הבולים של מדינת ישראל, על... על סמל הנשיא ועוד כמה דברים כאלה, אבל המנורה שאנחנו רואים בחפירות הארכיאולוגיות של ישיבת הכותל שם, זה כן, משקה הרובע ההרודיאני. כן.
ואיפה ביסד דגן והרמב״ם שאהבו את הרעיון
שלה? אז מאיפה רבנו סעדיה גאון שאהב את הרעיון? קודם כל זה הגיוני. כלומר, יכול להיות שמה שאתה רואה בציור דו-ממדי, זה לא אומר לך מה היה העומק התלת-ממדי. אתה לא יכול לדעת.
אה?
מי ידעו לצייר? רב סעדיה? מביאים בית שני? או שכן או שלא, כי זה ציור די פשוט שם, שיש ברובע ההרודיאני. דבר נוסף, ההיגיון, למה לא? רב סעדיה גאון יכול להגיד ההיגיון. דבר נוסף, הרמב״ם כשהוא מצייר בקווים ישרים, זה סכמטי. בדיוק, הוא לא מתכוון שם לצייר לך בצורה אומנותית וכדומה. כן. אבל בואו נחזור לנר המערבי. למה הנר המערבי כל כך מעניין אותי? מה אתה אומר? במקדש, במשכן אני מתכוון. איך המשכן היה בנוי? קרשים, על גבי הקרשים יריעות, ובתוך החלל עצמו שתי פרוחות. איפה האור נכנס? איזה נרות? מה? מה שהיו במקדש? למה שהיו? במקדש היו חלונות למעלה. זה נכון. אבל במשכן? למה שהיו? לא מבין את הבעיה. אתה ממציא משהו שלא כתוב. מה אני יכול לעשות? כן. המנורה, אם כן, איפה היינו? כן, יש בה נר מערבי. מה כל כך מעניין אותי בנר המערבי? הנר המערבי, אמרו חז"ל, הוא לא היה כבה. הוא לא היה נכבה. כלומר, נס חנוכה היה קורה, אם כן, כל יום. כן? לא היה כבה להורות שהשכינה שורה בישראל. יפה מאוד. השכינה שורה בישראל. ועד סוף ימיו של שמעון הצדיק, הנס הזה היה מתרחש, ממותו של שמעון הצדיק ואילך, היה מתרחש לפעמים, לפעמים כן, לפעמים לא. עכשיו נשאלת השאלה, מדוע שהשכינה, העדות להשראת השכינה בישראל, תהיה בחלק החיצוני, שמחוץ לקודש הקודשים, ולא בקודש הקודשים עצמו. אני הייתי עושה נר בקודש הקודשים שהיה דולה כל הזמן. מה זה לא היו רואים? היו מסירים את הפרוכת והיו רואים. מי שרוצה לראות, שיראה. חוץ מזה, מה? זה רק עניין טכני. מה? אפשר לפתוח את הפרוכת. כתוב שברגלים היו פותחים את הפרוכת. כדי שהעם יראה את הקרובים.
בכל השנה.
אז אפשר לעשות כל השנה. זאת אומרת, אם זאת הבעיה שלא רואים, אז תפתח את הפרוכת. כן. צריך שקודש הקודשים יהיה חשוך, ולמה שיהיה חשוך, מסכן, מה קרה?
זה לא
חושב
שצריך...
כהן גדול
להיכנס פעם שנה, שלא יהיה משהו שיוכל...
הכהן הגדול לא ראה כלום? הוא בא עם גחלים לוחשות.
אז מה זה מאיר
גחלים? גחלים? כף מלאה בגחלים לוחשות זה מאיר. אבל מאיר, אז הוא ראה משהו.
זה היה חושב שרקים בורים הגחלים, רק אז.
וכל השנה, למה שלא יש שם האור? היה אור בקודש הקודשים? מאיפה בא האור? איך? אני לא מבין, אני לא מבין, ראה, לא מבין. יש לך ארבע קירות, יש לך רצפה ותקרה. איך האור?
זה מה שהגמרא אומרת, שהנר המערבי היה רק לעדות, הוא לא בא להעיר שם בכלל. שהיה שם אור...
וכי לאורה הוצ... לא, לא, לא. הגמרא אומרת משהו אחר, אומרת, וכי לאורה הוא צריך, רק כזה שהוא לא צריך אור. לא בגלל שמשהו אחר דלוק. אלא בגלל שלפניו כחשיכה כאורה. לפני ריבונו של עולם לא צריך להעיר כלום. אלא למה היה אור? כדי להעיד ששכינה שורה בישראל. אבל זה ברור שלא היה שם אור פיזי בקודש הקודשים. היה חשוך לגמרי, חושך מצרים. זה מובן ככה מאוד מהגמרא. הגמרא שואלת בכי לאורה הוא צריך? לא, כהן הגדול
של... הרבה שנה היו הולכים לאורו,
מה?
התוספות אומרים שם, לאורו של הקדוש ברוך הוא, שהיה שם...
שהוא המאיר, זה הכוונה.
לא, מה, לא העיר שם פיזית ממש?
יכול שגם העיר פיזית, אבל זה לא בגלל שהדליקו שם משהו.
נכון.
אלא ריבונו של... הוא המאיר, או נגיד ככה, יכול שפיזית הכל היה חשוך באמת. כדי להורות שזה לא האור הפיזי שמשמעותי שם, אלא יש אור רוחני. הרי למשל, האור העליון ביותר שחכמי הקבלה מדברים עליו, אור הכתר העליון, אז הוא אומר עליו שהוא חשוך. הוא חם הוא. שחור. נכון? זאת אומרת שהאור המצוחצח ביותר הוא כל כולו שחור. וגם כתוב בפרשת ויתחנן, והיהי כשומעכם את הכל מתוך החושך. זאת אומרת, החושך הוא המקור של כל האורות. אז כך שבעצם אין צורך באור בקודש הקודשים. אבל אני שואל שאלה, אם כבר אתה רוצה להעיד שהשכינה שורה בישראל, אז תעשה את זה במקום היותר פנימי. אם אתה רוצה להעיד שהשכינה שורה בישראל, אז תעשה את זה במקום היותר פנימי. למה במנורה בחוץ? למה שלא תשים את המנורה בקודש הקודשים? כי לא נכנסו. אבל אז אפשר להסיר את הפרוכת. אם זו רק בעיה טכנית, תסירו את הפרוכת, כמו ברגלים. הרי ברגלים היו מסירים את הפרוכת, כדי שהעם יראה את הקרובים.
אה? השכינה צריכה לחול על המנורה
שלנו את
החוכמה ועל
השולחן
של
שרת
הכלכלה.
אז מה אתה אומר? אז זאת אומרת ש... מה אתה רוצה לומר?
שזהו, על זה שיש שכינה במקום ההתגלות זה ידוע. השאלה אם זה
יצא
גם איפה שיש חוכמה אנושית.
יפה מאוד, יפה מאוד. אז שניכם צודקים, שני עדים, יקום דבר, שהשכינה מצויה בישראל, לא בתורה. הרי בקודש הקודשים נמצאת התורה. נו, מי לא יודע ששכינה נמצאת בתורה? השאלה היא ציונית, האם יש שכינה בישראל, באומה? יוצא לפי זה, שאיפה היסוד היותר עליון, בקודש הקודשים או במנורה?
במנורה,
יפה. כלומר, אף על פי שבאופן טכני, אנחנו נותנים כבוד יותר גדול לקודש הקודשים, נכון? רגע, רגע, רגע. נכון. כן. למרות שבאופן טכני אנחנו נותנים כבוד יותר גדול לקודש הקודשים, מאשר למנורה, לקודש הקודשים נכנס רק הכהן הגדול, ארבע פעמים ביום הכיפורים וכדומה. אבל, אומר הרב קוק, שמונה קבצים קובץ חד פסקה קוף נון זין, שכבר דיברנו עליה מקודם. אולי. דיברנו. אבל יש משהו שלא קראתי אז. המנורה. הנה, הרב מסביר לך מה זה המנורה. כוללת קדושת נשמת ישראל מצד עצמה. שנראית לכאורה חיצונה לגבי התורה שבקודש הקודשים. כן, לכאורה, איפה יותר קדוש? קודש הקודשים יותר קדוש. ובאמת, היא מאירה לכל. והיא סוד עדות לישראל. אלא שהיא יכולה להאיר בחוץ גם כן. גם, כן, רגע. רגע. כי יש פה הרבה דברים, אני אצלח את הכל. טוב, לא זוכר בדיוק איפה. אבל מה שלא יהיה, כתוב, כן עשה את המנורה, נכון? כן עשה את המנורה, מי? אומר רש"י, מי שעשה. כן עשה את המנורה, מי שעשה. יש מחלוקת בין המקורות, האם זה הקדוש ברוך הוא עשה אותה, בצלל עשה אותה, משה עשה אותה. רש"י פותר את הבעיה, מי שעשה. מה זה אומר? לא, קודשא בריך הוא וישראל חד הוא. מה שהוא אומר? אז לכן זה לא משנה מי עשה. כן, כן, מה אתה אומר?
זה יוצא שעיקר תפקידו של המשכן מסמלי?
למה אתה אומר את זה?
לעבוד ששכינה בישראל.
זה לא סמלי בכלל. כי נעשה נס. אם זה היה רק סמלי, לא היה נעשה נס. נעשה נס. מי אמר שזה סמל?
סימן.
לא, זה עדות. שדל בין סימן לעדות. עדות הכוונה שהעד חי לפניך. עדות, כלומר, סימן זה, העד השאיר נייר חתום על ידו, עכשיו צריך לדון בבית המשפט. העד, כשהוא חי, זה משהו אחר לגמרי. כלומר, המשכן זה מקום האחיזה של המשכן, של השכינה בפועל. לכן נאמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, מפורש. כמו שהלב הוא לא סמל לזה שאני חי. בלי הלב אני לא חי. בסדר? אותו דבר. אז אם כן, יש לנו פה מנורה, והמנורה הזאת צריך להדליק אותה. אבל אם היא מייצגת, תרצה, מסמלת, את החוכמה האנושית, שמתחילה מהדלקה של האדם. בסדר? איפה היא נמצאת, אגב, בקודש? מצד דרום. כן, משמאלו של הנכנס. והשולחן נמצא תצפון, מימינו של הנכנס. זאת אומרת שהדבר הראשון שאני בעצם שם לב אליו, זה השולחן. הכלכלה היא הבסיס. המזבח? איזה מזבח? מזבח הקטורת? תראי לי איפה מזבח הקטורת פה.
לא, בקודש.
בקודש יש מזבח הקטורת? מה? איפה ראית את זה? איפה ראית שיש מזבח זהב בקודש?
כתוב שהוא חשוב גם ל...
איפה זה כתוב? איפה יש לך עדות בפסוקים של התורה שיש מזבח זהב או מזבח קטורת בקודש? איפה זה כתוב?
פרשת
תצווה. הנה, הוא ענה לך בפרשת תצווה. שזה המקדש של אהרון. אנחנו עכשיו לומדים את פרשת... פרשת תרומה, שהיא המשכן של משה, נכון? לא של אהרון. לא, הוא לא רואה. במשכן של משה אין דבר כזה. היית בשיעורים הקודמים? עזור, לכן אתה שואל. למדנו שיש פה שני סוגי משכן, יש המשכן של משה ויש המשכן של אהרון. במשכן של משה אין מזבח קטורת. כן, בבקשה. מה הדבר הראשון שאתה פונה אליו? מה שמימין או שמשמאל? הוא לא חשוך בכלל, מלא אור, מלא אור, ודאי, ולא עוד, אלא שהשולחן הזה הוא מזהב, הנרות מאירים עליו, יותר מאשר על המנורה. כן, אבל לכן אמרתי יותר, תקשיב, הקשבת? כן. מה אתה אומר? למה משמאל? כי השמאל זה יותר נסתר, זה משהו יותר חלש בעולם שלנו, אבל יותר אידיאלי.
צריך לחזק את זה?
זה כן, זה צריך חיזוק, צריך חיזוק, כן, אבל הצד השמאלי הוא עולה למקום יותר עליון, לכן גם המנורה הייתה יותר גבוהה. סיבה למה? כן, אתה רואה, באיזה יד יותר חזקה? יד ימין יותר חזקה, נכון? לא, יש משהו מהותי בזה, כן. זה דווקא מידת הדין, מידת הדין היא חלשה בעולם, אם הייתה חזקה הוא יבואי. כן? וזה בדיוק, מה זה הדין? הדין זה השכל האבסולוטי. הדין נותן, נכון? והלא דין הוא. זה השכל של המנורה. יותר עליון, כי זה האמת המוחלטת, זה יותר עליון. כן. טוב. אם כן, זה הכל מכיכר זהב. יש רק בעיה טכנית. איך אפשר לעשות מנורה... לפי החשבון של חז"ל, היא הייתה בגובה של 18 טפחים. אם אתם עושים חשבון, אי אפשר לעשות מנורה בגודל כזה מכיכר זהב. כיכר זהב זה בערך 3 קילו זהב. תנסו לעשות מ-3 קילו זהב את המנורה כפי שהתורה מתארת אותה, בתוספת למה שחזל אומרים, 18 טפחים הכל. נס שמה? בסדר, נס, אבל מה עשה הנס?
החזיק שהזהב
הזה לבעביר. אז אתה אומר שזאת הייתה מנורה חלולה. מוכרחים להניח שהמנורה הייתה חלולה, אם לא אז איך כיכר זהב תעשה אותה? זהב טהור עוד. הרי זהב טהור, מה קורה לזהב טהור? הייתם ניסיתם פעם לעבוד עם זהב טהור? הוא מתקפל כמו כלום, כמו בדיל. כן, זהב לגמרי טהור, אמר לי צורף, איך אפשר בכלל לעשות מנורה מזהב טהור? זה מתעקם כמו כלום. זה לכן המנורה של מכון המקדש היא עשויה מכיכר זהב, אבל על גבי מתכת אחרת. בסדר? עכשיו, הם לא בדיוק הצליחו לעשות את זה בטכניקה שהייתה בימי משה, כי הם המציאו איזו טכניקה כימית שמאפשרת ליצור את הדבר הזה. אבל בימי משה זה היה, לא יודע איך עשו את זה. אלא אם כן נאמר שבימי משה זה לא היה 18 טפחים גובה, אולי. כן. מה? לפי איך שחזל מחשבים, כן.
יש כמה חישובים בזה?
בסדר, לכן אני אומר, זה לא בטוח שזה הכרחי, אבל לגבי כיכר זה כן כתוב, כיכר זהב, תעשה אותה, ואת כל כליה עוד. טוב, כן, עם הכלים, ואת כל כליה, כתוב, זה פסוקים, אני לא ממציא פסוקים. עכשיו, מה? גם אם תעשה את המידות כפולות. עכשיו, דבר נוסף, אני רוצה קצת להבין קצת מה זה הסיפור הזה של גביעים, כפתור, פרח, משוקדים, מה זה? זה מוטיבים בוטניים, צמחיים, נכון? מה? מה?
למה מנורה
הייתה מנוחה
יותר מאדם שראה אותה?
היית מה? מנוחה יותר מאדם
שראה אותה.
למה מנורה? כשאתה רוצה להעיר, אתה לא שם את זה ליד העירייה העליונה כדי שזה יישרף, נכון?
זה למעלה, ככל שזה
למעלה. לא, זה לא ככה בנוי. אתה גם צריך שתוכל להדליק. כן, רואים שאתה חי היום עם תאורה חשמלית. אז שמים את האור למעלה. פעם זה לא היה ככה. היו שמים את הפמותים על השולחן, מה? או למטה או בגובה העיניים, פחות או יותר. אולי קצת יותר גבוה, אבל לא משהו מיוחד. עכשיו, 18 טפחים זה די גבוה. מה? לא שומע.
144
סנטימטר. בערך ככה. לא רואה, נכון? מטר שמונים? מטר שמונים, זה ככה, נו, כמה? כן? במיוחד שהמשכן היה 10 עמות גובה, זה הרבה יותר, כן? זה לא משמעותי. טוב, שאלה, מה זה כל הגביעים, הכפתור, פרח, כל הדברים האלה, מה זה עושה פה? מה זה כפתור? זה ניצן. כפתור זה ניצן.
משוקדים רק?
משוקדים, יש צורה של, יש קישוט בצורה של שקד. כן. קיצור, זה מאוד צמחי כל הסיפור הזה. כן? מה זה בכלל קנה עם קנה מרכזי, עם קנים שעולים? מה זה מזכיר לכם? עץ. עץ. מה מיוחד בעץ? הוא צומח. מה זה אומר על החוכמה? מתפתחת. יפה מאוד. כן, זה לא דבר שיכול, מצד שני זה זהב. ראיתם פעם זהב הולך וגדל? לא, אז זה אומר שיש בחוכמה שני ממדים. יש ממד קבוע וממד מתפתח. כמו בארון הברית, נכון. שהוא נשאר באותו מקום, בכל זאת אפשר לסחוב אותו. כן. האם יש קשר לעץ הדעת? לכאורה כן. כן, איפה עץ החיים? איפה היית שם את קודש את החיים, אמרתם? בקודש הקודשים, נכון? עץ חיים היא למחזיקים בה, נכון? מה? אז זה ארון הברית. שם עץ החיים. נכון? איך כתוב לגבי אברהם? שהוא ראה איל נאחז בסבך בקרניו, וילך אברהם ויקח את האיל, ויעלו לעולת אחת בנו. עכשיו, וכתוב, סליחה, וישא עיניו ויער, לשאת עיניים, זה כלפי מעלה. זאת אומרת, המקום שבו העיל היה סבוך, היה מקום גבוה יותר מן המזבח. נכון? איזה מקום יותר גבוה מהמזבח יש במקדש? קודש הקודשים. אם כן, העיל היה בתוך הסבך של עץ החיים, ואברהם הלך ברגל מהמזבח עד קודש הקודשים, כמו כהן גדול ביום הכיפורים, לקחת משם את כפרתם של ישראל, נכון? אז עץ החיים נמצא בקודש הקודשים. מה שומר על דרך עץ החיים? כן, וישכן מקדם לגן עדן את את הקרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. אז איפה הקרובים נמצאים? על הכפורת, אשר על הארון, כדי לשמור שלא תיכנס לעץ החיים. נכון? מה, למה אתה מפרצף לי? מה עשיתי לך? אתה שם קרובים על על המכסה. אז הם לא, אתה לא יכול להיכנס, הקרובים לא נותנים לך. אולי. כן? זה מאוד פיזי. אגב, גם על הפרוכת היו מצוירים קרובים. כן? יוצא לפי זה שעץ החיים צריך לשמור עליו, עץ הדעת לא צריך לשמור עליו כל כך. יש לו עוד פרוכת, כן? אבל זה יכול להיות שהמנורה היא מכוונת כנגד עץ הדעת טוב ורע. לכן יש לה שני צדדים, שלושה קנים מפה, שלושה קנים מכאן. איך הוא יכול? מה? תלוי, בפנימיות או בחיצוניות? בחיצוניות זה שניים, בפנימיות זה אותו הדבר. כן, כמו שהרב קוק אמר לך. כן. טוב, מה?
אז כל המוטיבים האלה של הצמח, הקטור, צדדים שונים של
התפתחות בחוכמה? זה התפתחות בחוכמה, כן. החוכמה זה דבר שהולך וגדל. זה כמו שכתוב, כמסמרות נטועים בעלי אסופות. נכון? דברי חכמים כדורבנות וכמסמרות נטועים בעלי אסופות. אומרים חזל, מה זה כמסמרות נטועים? או מסמר או נטוע. כן, מסמר זה קבוע, נטוע זה הולך ומתפתח, פרה ורבה.
יש
יותר
פירוטים, יש משהו שעומד מאחורי כל סוג של קישוט.
לא, סתם ככה זה כתוב, סתם, נכון? כן, לא, אבל יש לך כפתור, גביה, כפתור הפרח, נכון? בהתחלה יש גביה, זה כלי. כפתור זה התחלה של יצירה בפרח שזה יוצא החוצה, נכון? יוצא לפועל. משוקדים, בצורה של שקדים. מה זה שקד? זה הפרי המקדים, נכון? שוקד אני על דברי לעשותו. מקל שקד אנוכי רואה, זה הדבר המקדים. כלומר, החוכמה באה מכוח זה שהאדם רץ אליה. כן. החוכמה התפתחה, לא, תמיד הייתה התפתחות של החוכמה. כן. זה חבל נורא.
הצדדים של מצד אחד צמיחה ומצד שני הזהב שהוא
סטטי ומנומר. זה בדיוק מה שהחוכמה היא. החוכמה היא שילוב של ממד של קביעות יחד עם ממד של התפתחות. הקביעות בחוכמה זה שאתה לא יכול להגיד כל מה שעולה לך על ראשך. אלא אתה צריך להגיד דברים מבוססים. יחד עם זה שזה דברים מבוססים, וזה זהב טהור, זה נושא בתוכו התפתחות. רעננות, אפשר לומר. כן. כן.
פילוסופיה
היא
לא ממד גבוה יותר של חוכמה?
פילוסופיה? מה פתאום? הרי זה מה שניסו היוונים לעשות, נכון? לטמא כל השמנים שבה היכל. זה מה שהם ניסו. כן.
למה השקד מקדים?
ככה הוא בנוי. כלומר, מבחינה בוטנית אתה שואל, למה זה קורה שהוא מקדים? השקדיה פורחת ושמש פז זורחת, נכון? מתי זה קורה? ט"ו בשבט, נכון? לפני שאתה מברך ברכת האילנות על כל שאר הפרי, שאר העצים. נכון? טוב. כן. כי הוא רצה להגיד שזה חוכמה. אז אמרתי לו, לא. אבל זה לא דומה פילוסופיה כחוכמה אנושית שבאה על רקע של היעדר גילוי, כהרי החוכמה המחוזקת על ידי הגילוי. זה עולם אחר. אני מתכוון ככה. מה זה פילוסופיה? יש לך תשובה? חשיבה מה? קיומית, על מה? על הקיום, מה עוד? על אלוהים? על האדם? על הכל, נכון? עכשיו, אם יש לך שאלות על הכל, את מי צריך לשאול? את כולם, את הרב שרקי, מי עוד? הכי פשוט, אם יש לי שאלות על העולם, או על הכל, אני שואל את מי שברא את הכל. נכון? אני עובר לריבונו של עולם, אני אומר, תשמע, אני הייתי מאוד רוצה להבין את עולמך, נא לספק הסבר. נכון?
ניסיתי
כמה פעמים. ניסית? נו, ואיך הייתה התשובה?
לא זוכר, לא שמעתי.
לא זוכר או לא שמעת? זה שני דברים שונים. עכשיו, מדוע הפילוסוף, אם כן, לא פונה לקדוש ברוך הוא כדי שיענה לו? הוא לא מאמין במה? באלוהים? יש לך המון פילוסופים שמאמינים באלוהים. הם לא חושבים, הפילוסוף לא חושב שאלוהים מדבר. נכון? זאת אומרת, הנבואה, הפילוסופיה אפשרית רק במצב של היעדר נבואה. לא? כשיש נבואה, אין פילוסופיה. הוא יותר יעיל. עדיף זה יותר יעיל, זה לא שהוא יותר גדול. מעולם לא אמרו רבותינו, חכם גדול מנביא. חכם עדיף. כלומר, אתה רוצה להצליח מבחינה חינוכית, תשתמש בחכם, אל תשתמש בנביא. אבל הנביא הוא הרבה יותר גדול. הביא שהוא יותר קטן. כלומר, אם אתה רוצה לתקוע מסמר, תשתמש בפטיש, אל תביא לי דחפור. בסדר? דחפור זה מצוין, אבל אי אפשר ככה לקבוע תמונות בקיר. כן? בבקשה.
בפסוק מן, שכתוב, הוא רואה ועשה את הבדיחה, מה שאתם בורכי בהר, זה על אותה צורה שככל אשר אני מראה אותך, שבעצם הוא מראה אותו בהר.
כן, למה לא? הרי זה ברור, אמרנו ש... לא, אבל לכאורה זה מתבקש, הרי למדנו את זה, שהתבנית של הנפש של משה, היא התבנית של המשכן, נכון? אז יוצא לפי זה שיש לך משכן אידיאלי, או הייתי אומר אידי, שעל פיו נעשה המשכן של מטה. בסדר? היה פילוסוף בשם משהו כמו אפלטון, שמעת עליו? כן. כשהוא יצא מהמערה, לא, הוא לא יצא מהמערה בעצם, לא משנה, חשב שהוא רבי שמעון בר יוחאי. אפלטון המציא איזשהו רעיון יפה שיש במקביל לעולם שלנו עולם של אידאות. אם נדייק יותר, העולם שלנו הוא המקביל, העולם האמיתי הוא עולם האידאות, והעולם שלנו הוא מין השתקפות של העולם העליון. מאיפה הוא לקח את הרעיון הזה? מעניין מאוד, נכון? אז מי זה עניין מאוד שהוא לקח ממנו את הרעיון? אז חוקרי הפילוסופיה אומרים שזה פיתוח של תורת המספרים של פיתגורס. כן? פיתגורס גם כן דיבר על מבנה של הקוסמוס כולו שבנוי על מספרים, ובמיוחד על 10 מספרים. נשאלת השאלה מאיפה פיתגורס לקח את זה? מהאבא של עניין מאוד. אני חושב שאתה לא מתכוון ברצינות, אלא זה על דרך ההלצה, נכון? או שאני טועה. בסדר, עכשיו, אף על פי כן אני מקבל את זה בסובלנות. ופיתגורס, הוא קצת הסתובב פה, באזור שלנו, בתקופה שעדיין היו נביאים. ולכן היה מקובל אצל יהודי אלכסנדריה לומר שהרעיונות של אפלטון על תורת האידאות, הוא לקח את זה מהיהודים, מתורת משה. אבל איפה בתורת משה נמצאת תורת האידאות? תורת משה, אני מחפש בחומש. מה? הנה, כמראה אשר אתה, כתבניתם, אשר אתה מוראה בהר. זאת אומרת שיש איזה מקדש אידאי, והמקדש הרי הוא תמצית העולם כולו, אז יש כמין תמצית אידאית של העולם כולו. הנה, זה הרעיון של תורת האידאות של אפלטון. זה נמצא פה בתורת משה, אוקיי? זה לא רק בתורת משה, בכלל בכל מסורות המקדשיות של המזרח התיכון היו מדברים ככה. כן, בבקשה. סובב, הוא היה פה באזור. היה ברמת הגולן בין היתר. בתקופה שהוא היה פה, הוא עדיין היו נביאים בישראל. כן? מה? שנים, זה היה בסביבות מינוס 600 משהו באזור. כן. מה? סוף ימי בית ראשון, תחילת גלות בבל, כן.
איך חשבו בתקופת האזור, מבחינת חוכמה, איך החוכמה עבדה?
איך החוכמה עבדה בצורה... כן, זה היה דווקא צורה מאוד מעניינת לחשוב. זאת אומרת, זה ודאי שונה מאוד מהחשיבה הספקולטיבית של ימינו. כן, כלומר, ברור שאצל ישעיהו הנביא לא למדו תורת הקטגוריות של אריסטו או משהו כזה. כן? זה היה מבנה אחר של מפגש עם הרוחניות. נשאר לנו משהו מזה. תורת הקבלה היא השריד של ההיגיון הנבואי. כן, טוב. אז כל זה מתחיל מהמנורה. כן, המנורה, המפגש בין החוכמה האנושית לבין השרת השכינה מן העליונים. לכן המנורה כל כך חביבה. ולכן המאבק של היוונים, של החוכמה היוונית בישראל, היה מסביב למנורה דווקא. עד כאן מובן? טוב, בואו נמשיך. ואת המשכן, פסוק, פרק כ"ו, פסוק א', ואת המשכן, תעשה 10 יריות. המילה משכן כאן, מה משמעותה? המילה משכן בטקסטים האלה, יש לה לפחות 2 משמעויות. המשמעות האחת היא, כל הבית כולו, כל המקדש כולו נקרא משכן. ויש, אחת המשמעויות זה משכן במובן של אוהל. אוהל גם נקרא משכן. נכון? משכנות הרועים. מה? אוהל שיכן באדם. כן, כלומר, יש משמעות של אוהל, וזאת המשמעות כאן בפסוק א'. ואת המשכן תעשה 10 יריעות. 6 מוסזה ותכלת וארגמן ותולת שני, קירובים מעשה חושב תעשה אותם, אורך היריעה האחת, שמונה 20 באמה, ורוחב 4 באמה, היריעה האחת, מידה אחת לכל היריעות. רגע, 10 יריעות, אני מבין, למה צריך 10 יריעות? הרי זה מה שמכסה את הקרשים ואת הקודש ואת קודש הקודשים, נכון? למה 10? זה שלמות של בעשרה מאמרות נברא העולם, נכון? זאת אומרת, מה ש... עכשיו, היריעה זה מגלה או מכסה? מכסה. המאמרות, מגלים או מכסים?
מגלים.
תחליטו.
מגלים.
טוב, עלו פה 2 הצעות. ההצעה אחת מגלים, ההצעה השנית מכסים. אז התשובה היא מכסים. כן, המאמרות מכסים, הם כמין מכסה המסתיר את מי שאמר והיה העולם. אדם נכנס למשכן, הוא רואה מעליו יריעות, הוא לא רואה מה שלמעלה משם. נכון? כלומר, יש כיסוי. לכן, כנגד 10 מאמרות שבהם נברא העולם, יש 10 כיסויים. ברור? כשאדם רואה משהו מכוסה, מה מתחשק לו לעשות? לגלות. כן, יש סיר, מה יש בתוך הסיר? כן, מחזיר. נכון? זאת אומרת, 10 מאמרות, שהם 10 כיסויים, מזמינים 10 גילויים. נכון? איך זה נעשה? 10 הדיברות. הם 10 הגילויים, אחרי 10 כיסויים. דיברנו על זה, גם 10 מכות וכדומה. אז יש, ואת המשכן תעשה 10 יריעות. 6 מוסזה, ותכלת וארגמן, ותולת שני. קרובים, מעשה חושב, תעשה אותם. כלומר, זה כולל הכל. זה כולל כל האופנים של הקיום. אורך היריעה, הרי 6 מוסזה, איזה צבע זה? לבן, נכון? 6 זה פשתן. תכלת? תכלת. ארגמן? ארגמן, נכון? ותולת שני? אדום. כלומר, כל הבחינות, כולם, כן, זה לא צבע צרפת, זה לא דגל צרפת, אבל זה אומר שיש צד של חסד, יש חסד, צד של רחמים, יש צד של דין, נכון? החסד הוא לבן, הדין הוא אדום, והרחמים כחול, או תכלת, נכון? מה אתה רוצה?
זה מה של הרומאים, זה לא מנוחה שלהם היה אדום,
שלנו היה כחול. נכון, ממש ככה.
מה
הרגמה?
לא.
למה
פעמיים
אדום?
יש 2 סוגי אדום. יש אדום של דין, תולעת שני, ויש ארגמן שזה הדין של המלכות. כן? זה לבוש המלכים, הארגמן. כלומר, יש 2 סוגי דינים. יש דין, הייתי אומר, תיאורטי, ויש דין מעשי. המלך צריך באופן מעשי לנהוג בדין. אורך העירייה האחת, 820 באמה, ורוחב 4 באמה. אז אם אתם עושים 10 יריעות של 4 אמות, מה האורך של כל הסיפור? 40. מה היה האורך של המשכן? 30, נכון? 30. 30. מה? אז זה ישיר משהו מאחורה כדי לחסות על הקיר האחורי, נכון? הקיר האחורי זה גובה היה לו? 10 אמות. מה הרוחב של הקיר?
20.
אמה, נכון? וגם מקדימה צריך קצת שיבלוט. יוצא לפי זה שהיריעה לא הייתה יורדת עד למטה, אלא הייתה מכסה רק את הזהב ולא את האדנים. בסדר? מה? מה עם ה-28? מה הרוחב של המשכן? 10, נכון? מה הגובה? 10. אז פעמיים 10 ועוד מעלה 10? 30. וזה 28. אז גם פה, שם, גם האדנים היו גלויים, נכון? למה? שהוא התלכלך, נכון? מה, המכסה, זה יקר מאוד, וזה תחלת, זה ארגמן, תולעת שני, שיש מוזר, וואו, תשמע, זה משהו. אתה אומר מתלכלך. לא, אל תדאג, יש עוד מכסה, יש עוד שני מכסים. את האדנים האלה צריך לחסות, אבל לא עם כזה דבר יקר, האדנים הם עשויים מכסף. רק הקרש עשוי מצופה בזהב, נכון? טוב, מה? למה לא כתוב ועשית את המשכן 10 יריות? למה כתוב את המשכן תעשה?
לא, את המשכן הידוע.
לא, זה לא המשכן הידוע.
לא, בכל הדברים האחרים נאמר ועשית מנורת זהב, עשית מזבח, עשית שולחן, וכל נאמר את המשכן תעשה.
כן, אז אתה שואל למה לא כתוב ועשית את המשכן? אתה רוצה תשובה? לא יודע. זה התשובה. אני לא יודע. טוב. אורך העירייה האחת 820 באמה ורוחב 4 באמה העירייה האחת האחד. עכשיו 4 אמות מה זה? זה מקומו של אדם, נכון? מקומו של אדם. ו28 זה 7 פעמים 4, נכון? זה 7 פעמים מקומו של אדם. כלומר, זה ההתפשטות של האדם במרחב של הזמן. כן, הרי הזמן הבסיסי הוא עשוי משבעה ימים, שבעת ימי הבריאה. הרי 10 מאמרות בשבעה ימים, נכון? לכן זה 10 יריעות, רוחב של 7 בני אדם, רוחב של אדם אחד. אורך ורוחב של אדם אחד. העירייה האחת, מידה אחת לכל העיריות. 5 העיריות תהיינה חוברות, איש אל אחותה, וחמש יריעות חוברות אישה אל אחותה, ועשית לולאות תכלת על שפת העירייה האחת מקצה בחוברת, וכן תעשה בשפת העירייה הקיצונה במחברת השנית, 50 לולאות תעשה בעירייה האחת, ו50 לולאות תעשה בקצה העירייה אשר במחברת השנית, בקבילות הלולאות אישה אל אחותה, ועשית 50 קרסי זהב וחיברת את העיריות אישה אל אחותה בקרסים, והיה המשכן אחד. אז לוקחים שתי יריעות, בעצם גדולות, תפורות ביחד, כלומר 5-5, וקושרים אותם עם לולאות וקרסי זהב. נכון? איפה זה, איפה, על איפה זה עבר במקדש? במשכן? מי שהיה מלמטה, איפה היה רואה את הקרסים האלה? באמצע, כלומר בערך בשליש האחרון של הקודש, כלומר בדיוק מעל המנורה ועל השולחן. עכשיו, אם אתם לוקחים קרסי זהב, מאירים אותם עם מנורה. איך זה נראה?
מנצנץ,
נכון? וכל השאר נראה חשוך, נכון? אז איך נראה, מה זה משהו מנצנץ בחושך? כוכבים, נכון? מה? זה נראה כמו הכוכבים. כמה קרסים כאלה יש? 50, נכון? 50 כנגד 50 שערי בינה, מה שלמעלה מהשגת האדם, נכון? פשוט. למה זה בתחלת? הלולאות? זה הצבע של השמיים.
זה לא קשור לרחמים שהם מה שבין החסד לדין כמו שאמרנו שהתחלת מסמידה?
אפשר, אולי, לא יודע.
תחלת זה דין, לא?
תחלת?
לא.
לא. תחלת של הציציק מסמידה?
תחלת זה לא דין. לא.
חסד זה לבן.
נכון, וחסד זה לבן, נכון. רחמים.
חסד זה רחמים.
נכון. ועשית, כן, ועשית, אז כן, כן, ועשית יריעות עיזים לאוהל על המשכן. השתי עשרה יריעות תעשה אותם. מה זה עיזים? לוקחים עיזים ותפרו אותם, מסכנות. מה? אורות של עיזים? מה? מה זה נוצה של עיזים? ראיתם מה? יש נוצות לעיזים? צמר! צמר של עיזים. רק הצמר הרך יותר, נכון? איזה צבע יש לצמר של עיזים?
תלוי באיזה.
בדרך כלל עיזים מה הם? שחורים. כן, תמיד יש עיזה שחורה, נכון? עכשיו, היריעות של עיזים עשויים בדרך כלל מצבע כהה. מה אתה אומר?
יש להם, לא, אין להם צבע, יש להם
שיער. שיער, נכון, זה לא... כן, אבל השיער הזה אפשר לעשות ממנו חוטים. והחוטים אתה עושה מהם יריעות. אה? שונה לגמרי מצבע? לא יודע. לא יודע. מה? בסדר, אבל אפשר לעשות מזה בגד, נכון? אפשר לעשות מזה יריעות. כן, כלומר, זה כך מקובל... אצל יושבי המדבר הם עושים יריעות עיזים. עכשיו, מה מיוחד ביריעת העיזים? שהיא מגינה, היא נותנת צל, היא בעצם שומרת מן האבק. כן, כלומר, המשכן הוא עשוי מ-10 יריעות עיקרות, על גבי זה אתה שם יריעות עיזים. עיזים מלשון עז. עז, כלומר, זה מסך קשה, זה מידת הדין. אבל זה לא מה שרואים במשכן, זה מסתתר מאחורי הרחמים. כלומר, המשכן עשוי 10 יריעות, יפות, מושכות את העין וכו'. על גבי זה, יש משהו של דין שאתה לא רואה. כן, זה הדין הנסתר בבריאה. לאוהל על המשכן, כלומר, יש לך משכן 10 יריעות, ועל גבי זה עוד מכסה של עיזים. לא, מי אמר שבחוץ אתה רואה את זה? אני עוד לא יודע מה רואים בחוץ. אני יודע מה לא רואים מבפנים. אתה כבר מתקדם הלאה, אני עוד לא יודע מה רואים מלמעלה. כן.
צריך את כל המכסים האלה.
אם לא, איך תתגונן? אם יש גשם או שערה או סופת חול.
עמוד ענן. עמוד ענן.
עמוד ענן. ואם אין ענן? לפעמים ענן היה מסתלק, מה? טוב. אורך היריעה האחת, 30, אבל זה מובן שזה מכוון כנגד השמיים, כל הדברים האלה. אורך היריעה האחת, 30 באמה ורוחב 4 באמה. למה? כדי לחסות עד הסוף. ולמה 12 יריעות ולמה לא 10? כדי לחסות עוד יותר טוב, נכון? היריעה האחת, מידה אחת ל-12 יריעות. כמה זה שווה 11? 10 ועוד 1. נכון? זה 10? ועוד אחד, נכון? זה לא בסדר. הדבר שלם זה ב-10, לא ב-11. איך כתוב בספר יצירה? 10 ולא 9, 10 ולא 11. אחת
היו כופלים.
כופלים, בסדר, אבל יש 11. אחת
כנגד הבור, אבל היא נכפלת, היא לא נחשבת.
היא לא נחשבת, בכל זאת היא נמצאת. נכון? מה? כן, מידת הדין. מידת הדין זה תמיד מעבר. זה היסוד של התומעה שאחוז בדין. כן, הרי גם בסמני הקטורת, כמה סמנים היו בקטורת? 11 סמנים היו בה, נכון? אחד מהם, חלבנה, ריח רע, נכון? למה? כי כשמצרפים אותו, הוא נותן ריח טוב. כנגד הרשעים. אי אפשר לקטורת בלי רשעים, אי אפשר לעולם בלי רע. אז במידת הדין מחייבת שיהיו השתי עשר יריות, לכלול גם את הדין הקשה שמתבטא בצורה של רע. אבל מסתירים, כופלים את זה. וחיברת את חמש היריות לבד ואת שש היריות לבד, וחפלת את היריה השישית אל מול פני האוהל. ועשית 50 לולאות על שפת היריה האחת, כתובה בחוברת, 50 לולאות על שפת היריה החוברת השנית. ועשית קרסי נחושת 50. נחושת, נשון, נחש. נכון? היסוד המחתי. ובפת את הקרסים בלולאות, וחיברת את האוהל והיה אחד, וסרח העודף ביריות האוהל, חצי היריה העודפת, תסרח על אחורי המשכן. ועמה מזה, ועמה מזה, בעודף, באורך היריות האוהל, יש שרוח על צד המשכן, מזה ומזה לחסותו. אבל מה אמרת? שרואים את העיזים. לא נכון, פסוק י' ד'. ועשית מכסה לאוהל. עורות אלים אודמים ומכסה עורות תחשים מלמעלה. כלומר, כדי לחסות את זה מעין הרואה, וזה גם טוב נגד הגשם, נכון? זה לא רק מפני האהבה, כי גם מפני הגשם, אז היה עוד מכסה של עורות. עורות תחשים, נכון? כן, עורות אלים מאודמים, כן.
מה זה תחשים? בשתיים, זה לא יותר
אחר? תחשים זה חיה... אתה שואל מה זה תחשים, אחרי זה אתה אומר לי מה זה כן. תחליט.
נגיד, אם זה כן.
מה זה תחש?
מה זה תחש?
אף אחד לא יודע. לא יודעים. חזל אומרים, חיה אחת נבראה אז. מוזר קצת, נכון? בספר יחזקאל כתוב, ואין עליך תחש. זאת אומרת שהתחש היה סוג של עיבוד של האור לנעליים. נכון? יש אומרים בכלל שזה הדולפין. כן. הרי עד היום הזה הבדואים בסיני עושים לעצמם נעליים מאור דולפין. כן. אז אולי. בקיצור אף אחד לא יודע. בסדר? כן, מה אתה אומר? כן, 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 יש שדעות, רבי יהודה ורבי נחמיה, איך זה בדיוק הלך, בדיוק הכיסוי. מה שחשוב לי, זה שאת הדין הזה, הסוד הזה, של מידת הדין וסוד הרע, אף אחד לא רע. כי מבפנים היה רחמים, מלמעלה כיסוי אורות, אז את העיזים לא ראו. נכון, הם היו מאודמים, אבל את העיזים לא ראו. ועל גביהם יש לך מרסה אורות תחשים. ועשית מכסה לאוהל, לא, ועשית מכסה לאוהל, אורות אלים ואודמים, אז זה מכסה את הכל. ומכסה אורות תחשים מלמעלה, זה כן, אבל לגבי האלים המאודמים זה הכל. האורות אלים מאודמים מכסים את הכל, כן. הנחש? אה, זה לפני כן דיברנו, בעיריות העיזים. אני הזכרתי את זה. נכון שהזכרתי? הנה, יש לי פה עדויות. אני הזמרתי. שכיוון שזה היסוד של הרע, היסוד המחתי באדם זה הנחש.
אה, ושם היה...
נחושת.
אם העיזים היה את הנחושת?
זה מה שכתוב. איי, 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 איי. כן.
מה שאת אומרת, שזה חיסרת חדר.
לגבי התחשים הוא אומר את זה. נכון? מכסה לאוהל, לאותו גג של יריות עיזים, עשה עוד מכסה אחד של אורות אלים מאודמים, ועוד למעלה ממנו מכסה אורות תחשים. ואותן מכסאות לא היו מכסים אלא את הגג. אלו דברי רבי נחמיה. ולדברי רבי יהודה, מכסה אחד היה חציו של אורות אלים מאודמים וחציו של אורות תחשים. אז מה אתה אומר? שגם לפי רבי יהודה זה היה מכסה רק את הגג? לא ברור. נכון, לא ברור. למשל, בציורים שמציירים לילדים, מציירים שזה מכיסה את הכל. אז זהו גם ראייה, אולי גם אחר.
ציור שזכר,
טוב. עד כאן להיום.